טוב, שלום, ערב טוב. אני חושב שהיה לנו שבוע שעבר שקשה לי להאמין שיהיו שני אחים שיגיעו לקו הגמר של השיעור הזה. יום שבשיעור נבחרים הראשונים פחות או יותר, לפי השפעתם עלינו, אלו שאנחנו תלמידיהם. אז רבנו תם היה בחירה מובנת מאליה, נגיד את זה כבר. השבם זה בגלל שאנחנו מרחיבים את השיעור גם למפרשי התורה. השבם נמצא גם בתוספות, אבל בתור על תוספות הוא לא מוכר, והאם היינו מעבירים עליו רק בגלל המקומות שהדפיסו אותו כהשלמה לרש"י, אני לא יודע. אבל בזכות פירוש של התורה ובזכות זה שאנחנו היום אמרנו שאם זה היה שיעור לפני 100 שנה, אז הוא לא היה מוכר בתור פרשן, בתור פרשן התורה. כתב יד יחיד נשאר, והוא הודפס הרבה יותר מאוחר, מה שאומר שהוא לא נלמד. אבל אחיו הצעיר נחשב, קשה קצת לחשב, אבל אני חושב ראשון בעלי התוספות, אפשר להתווכח. אבל אין ספק שהוא, גדלותו יוצרת מהפך מסוים, ואנחנו מחלקים את, אמרנו, את תקופת ראשונה אשכנז ללפני ולאחרי בעלי התוספות. והעיקר שלנו זה תקופת בעלי התוספות. אז מהרבנו תם אמרנו שלרש"י היו שלוש בנות. ואני יושב, המזגן התחיל. רש"י היו שלוש בנות, לא היו בנים. אמרנו זה, מרים, רחל ורחל. ואנחנו, גם רשב"ם וגם רבנו תם, היו בניה של יוכבד. רשב"ם הוא הגדול, והשני הוא ריבם. שמו היה יצחק, והשלישי הוא, שמו היה יעקב. אמרנו שזה מין משחק מילים, בגלל שיעקב אשתם, יושב אוהלים. היה גם בחור שרו, באותו בית מדרש. אז שמו בדורות נזכר כמו כינויו, אבל שמו האמיתי היה יעקב בן מאיר, נכדו של רש"י. הוא חי בצפון צרפת, בין היתר בעיר שנקראת טרויש, נכתפת טרויש על ידי היהודים, נקראת תרועה. אבל היא, אגב, כותבים, גם התרועה של היום, כותבים את האס בסוף. זאת אומרת, הם כן קראו לה גם הם פעם עם איזושהי גרסה של העיר טרויש. כנראה לא חי שם כל חייו, אבל כן חי באזור הזה כל חייו. לכן אנחנו לא יודעים הרבה. אנחנו נדבר בעיקר על תורתו, אבל קודם נתחיל ממקור מאוד מעניין. על פוגרום שעבר, שהרגו ביהודים, כנראה 1045, מסע הצלב השני. הזכרנו מעט מדי את מסעות הצלב, אני לא יודע, אולי צריך להעביר להם שיעור נפרד, אבל רבי אפרים בן יעקב מבון כותב ספר בשם ספר הזכירה, ומופיע שם הקטע המדהים הבא. ביום טוב שני של שבועות, נאספו התועים, שזה כינוי לנוצרים, כן. נאספו התועים מארץ צרפת אל רמרו, ובאו בבית רבנו יעקב שיחיה, כן, הוא לא קורא לרבנו תם, אלא קורא לבשמו, ולקחו כל אשר לו בביתו, וקראו ספר התורה בפניו, ולקחו והולכו אל השדה, ודיברו איתו משפטים על דתו, והתנכלו לעמיתו, ופצעו אותו חמישה פצעים בראשו, כן, זה כמו הצליבה. כי אמרו, אתה גדולו של ישראל, לכן נקחה ממך נקמת התלוי, ונפצעה בך כאשר פצעת באלוהינו חמישה פצעים. וכמעט שכנה אדומה נפשו התורה, לולי רחמי יוצרינו, אשר הרחם על תורתו, וימן השם שר גדול. אתם רואים את הפסוקים, כן, קודם יוסף, עכשיו מיונה, יש פה הרבה מאוד. לרבינו יעקב בדרך אותו שדה, ויקראו רבינו, וישחדהו בסוס שווה חמישה זקוקים, זאת אומרת, בסוס יקר. וילך השר המשוחד, וידבר על לב התועים, וישסם בדברים, ואומר להם, הניחו לי היום, ואני אדבר עמו, אולי יפותה, ונוכל להסיתו. ואם לא יופו ידעו, כי מחר אתנונו בידכם. זאת אומרת, כמו שתהרגו אותו, תשאירו לי, ואני ינצר אותו. אם אני לא אצליח, אז תהרגו אותו מחר. וכו עשה ונדחית השעה רעה, בחמלת השם על עמו, ריחם על המרביץ להם תורתו הקדושה. זאת אומרת, בזכות השוחד הזה, רבנו תם ניצל מפוגרום, מה שעדות מדהימה. אז אמרנו שאנחנו נקדיש את השיעור לתורתו של רבנו תם, ולא לחייו, ולא לכל התקופה כבר דיברנו, ועל חייו, אנחנו לא יודעים הרבה. תורת בעלי התוספות. קל להשוות אותה לתורה בספרד באותה תקופה. עכשיו, בספרד התורה מפוזרת, ובאשכנז התורה מאוחדת, אבל עדיין אנחנו רואים מאפיינים מאוד חזקים, שבני הדור היו מודעים לפערים. ולזה אנחנו נדבר בעיקר בשיעור על בעל המאור, שיש שם ויכוח בפרובנס, האם נכון להביא תורות מהצפון ללמוד אותם בפרובנס. זאת אומרת שזה הבדלים שהם מודעים להם בזמן אמת, אבל זה לא שאנחנו החוקרים היום באים ואומרים, שימו לב שהיה תורה שונה. אני חושב שהזכרנו בסדרה הזאת בעבר, שיש לנו הבדל טכני בשיעור הזה, שכל חכמי ספרד שנדבר עליהם, אנחנו מכירים אותם מספר שהם כתבו. ובעלי התוספות, אנחנו לא מכירים אותם מספר שהם כתבו. אלא, מה עם תורתם? מאיפה אנחנו מכירים אותם? רבנו תם כתב ספר, ספר ישר, אבל לא משם אנחנו מכירים אותו. איפה משוקעים?
הוא לא משותף.
זה בדיוק, יש להם חיבור משותף. הם שנו את חיבורם, וזה הבדל טכני שמרמז גם על כמה דברים, ואולי נדבר עליהם עוד מעט, אבל יותר חשוב, ונתחיל ב... מה עושים בישיבה? מה תפקידנו כשאנחנו לומדים תורה? אני רוצה להתחיל ממקור עקיף. הנימוקי יוסף, רבי יוסף חביבה, היה תלמיד של הר"ן. זאת אומרת שאנחנו מדברים הרחק גם גיאוגרפית, כן? אנחנו מדברים על ספרד, הר"ן היה בברצלונה, וגם עברנו לחצי השני של תקופת הראשונים, אנחנו חשבנו בתחילת בעלי התוספות, סוף בעלת השפות הם סיום החצי הראשון של תקופת הראשונים, גם באשכנז וגם בספרד. אחרון בעלת השפות, הוא נפגש עם הראש, והראש היה תלמיד של הרשב"א. הרשב"א לא ממש היה תלמיד של הר"ן, לא ממש תלמיד של הרשב"א, למרות שהוא נחשב כזה. הוא היה בברצלונה בבית הר"ן, בבית מדרשו של הרשב"א, אבל הוא היה קצת יותר מאוחר, כמה שנים יותר מאוחר, ונימוקי יוסף הוא תלמידו של הרשב"א, זאת אומרת, קצת התרחקנו בדורות.
גם הרשב"א וגם יוסף הם גם בעלי פירושים
על הריף, לא? הר"ן גם.
הר"ן גם.
לא, הנימוקי יוסף רק. אבל נגיד ככה, אנחנו נגיד שבחצי השני של תקופת הראשונים פחות מחדשים ויותר רואים את עצמו בתור מסכמים. ונימוקי יוסף זה דוגמה נפלאה. בעזרת השם, אני יכול לדעת, נעביר שיעור על נימוקי יוסף, אבל אולי נעביר שיעור על התקופה, או לא יודע מה נעשה שם. אפשר לא יהיה לנו מספיק שיעורים, וגם לא נראה לי מספיק נכון, אבל נימוקי יוסף הוא מסכם על הריף. וכשהוא מביא חידוש משלו, הוא כותב, אמר הכותב. זאת אומרת, הוא אומר, פה זה חריג שאני פתאום מביא פירושים שלו. אני נימוקי יוסף, תראו, הוא כותב על הריף, בברכות. מכאן יש לנו ללמוד דרך מן הדרכים, איך ינהגו התלמידים הולכים בישיבה, לשמוע הלכה מפי הרב, ואיך ינהג הרב עמהם. וזו הסוגיה שם שמעלת הנשיא יותר גדולה ויותר כוללת, כל שכן שיוכל ללמוד לעניין התלמידים שמורשים במה שהיו מורשים לדבר ולעשות כנגד הנשיא, וכן ראה בענייני כבוד הרב. כי הוא כנשיא לנו, זאת אומרת יש בגמרא מה מותר להגיד בפני הרב ומה בפני הנשיא. ואין הסברה נותנת לדבר בפני הרב. אלא מתלמידים המתקבצים לשמוע מפי אחד מיוחד להם, אשר נאה לו למעלתו להתקבץ לפניו. זאת אומרת, רק המעביר חבורות כזה, רק הוא יכול לדבר בפני הרב, ולא התלמידים. זה לא יאמן. אז מה עשו בשיעור? נכון? איך אפשר להעביר שיעור אם אי אפשר לדבר עם הרב? אני חושב שבישיבה שלנו זה מאוד רחוק מזה, אבל לא רק בישיבה שלנו, כן, שבכלל לא מבינים את האפשרות האחרת, אלא גם בישיבות של היום שיש איזו היררכיה. אני חייב לומר שהרב ליכטנשטיין זצ"ל היה מין יראת כבוד בשיעורים שלו. אני זוכר פעם בסוף שיעור, הוא נתן מקורות. הוא אמר, תהיינו ברמב״ם לשיעור הבא. הוא אמר את זה בעל פה. אבל ברור שהוא לא הכין את זה. שם, נושא הזה גם תראו ברמב״ם פרק ד', תראו ככה הלכות א', ב', תראו שיעור מריץ את הרמב״ם בראש. אמר את זה במין כאילו כזה, או, תראו ברמב״ם, היה קשה להבין. והפעם שלא הבנתי איזה הלכה, אז שאלתי באזור, ואף אחד לא הבין, אבל לא היה נעים לשאול. אז זה לא זה מראה שלא הבנת, זה מראה, סליחה, רב, מה אמרת? לא היה נעים. אז פה זה עוד יותר. זה לא בסדר, זה כן, לא מדברים בפני הרב. אז הוא אומר, יכול לעשות את זה התלמיד מהחבורי, כן, אשר נעלה לו למעלתו להתקבץ לפניו. כמו שעושים היום במלכות צרפת ואשכנז, שיש תלמידים שיודעים בהלכה כמו הרב, ולפעמים מנצחים אותו. זהו קינטה. אבל בואו נראה, הוא אומר, אבל בגלילותינו אלה, מלכות ארגון וספרד, שהרב שלם מאוד ובקי ביותר על התלמידים, לפעמים שאין התלמידים מבינים הלשון והרב מלמדם, אין נראה שיכנסו בדין זה. טוב, אמרנו שזה טיפה יותר מאוחר, אז זה עדיין. כן, אמרנו, הרב מרוטנבורג, אחרון בעלת השפות, וזה, ספרנו דורות אחריו, זה קצת אחריו. אז אנחנו כבר לא בתקופת בעלת השפות, אבל עדיין נשאר הדבר הזה, במלכות ספרד, התלמידים לא ייכנסו בדיון של הרב. אבל איך זה שבאשכנז כן? הוא סיפור זה הוקים, אתה אומר, באשכנז יש תלמידים מיוחדים, שהם בעצמם גם קצת רבנים בעצמם, הם בעצמם קצת מלמדים. יש תלמידים מיוחדים שהם בעצמם מלמדים, והם אפילו לפעמים נוצחים את הרב בהלכה. הם יכולים לדבר בפי הרב, אבל תלמידים רגילים לא, והתלמידים שלנו הם תלמידים רגילים. הוא גם רומז שהרב שלם מאוד ובקי ביותר על התלמידים. אצלנו התלמידים קצת פחות טובים משם, הרבנים יותר טובים משם, ועל כן אין לנו סיכוי, אין סיכוי לתלמידים לנצח את הרב כאילו במרדף הזה, והרב מלמד את התלמידים, ולכן לא מן הנימוס או לא מן כבוד התורה או כבוד הרב שהתלמיד ידבר בפני רבו. תירוץ אחר, גם יותר מאוחר. אסמק מצוריך, לא נדבר על שדר בכלל, אבל זה לא משנה כי הוא מביא בשם רי, שהוא בהחלט מבעלי התוספות, אמר רי, הנד אמרינן תלמיד על יורי הלכה בפני רבו. אלא אם כן היה רחוק ממנו גימל פרסאות. טוב, יחלת ארץ אחרת, שזה, אם שואלים אותו שאלה הלכה למעשה, אז הוא יכול להגיד, תשאלו את הרב. כן? הוא לא מתרץ את זה, הוא נשאל איך אנחנו מורים הלכה בפני רבנו, בגדול את השאלה של הקודם, איך אנחנו מדברים בשיעורים, מתווכחים עם הרב, אומרים בשיעור בפי הרב, תשמע הרב, אתה לא צודק. מסביר רי, עושה הוקימתה, זה בזמן התנאים והמוראים, שמוציאים ההוראות מעומק ופלפול ומידיה, ונותן הרב התרה בהוראתה. אבל אתה, הפסקים והוראות נכתבים, והכל יכול להסתכל בספרים, הפסקים ולהוראות. אין התרה על הרב כל כך כמו באותם הימים. טוב, אחרי הדפוס, זה יהיה מהפכה אמיתית, ממש, יגידו מפי הספרים ולא מפי הסופרים. וכאן עדיין תחשבו שהכל בכתבי יד ובתקופת בעלי התוספות, אני לא יודע עד כמה כל אחד יכל ללכת, אבל עדיין הוא אומר, בזמן התנאים והמוראים, הרב לימד הלכה. אבל היום איך לומדים את ההלכה? אומר לי, איך לומדים היום הלכה? מהספרים! אז מה הגדולה של הרב? שזה מקור מדהים. אבל אני לא רוצה לדבר עכשיו על לפסוק הלכה בפני רבו, אלא מה שעומד מאחורי זה. וזה כך, בספרד תפקיד בית המדרש זה להורות. האמת כולה נאמרה בעבר, והיא עוברת במסורת מדור לדור, מרב לתלמיד, מתלמיד לרב, ממשה רבנו, דרך התנאים והמוראים, עד בית המדרש שלנו, אומר הנימוקי יוסף. נימוקי יוסף יכול לסבור לך, כן, הוא למד בבית מדרשו של הרשב"א, היה באמצע מישהו, היה לו רב, הרב משה הכהן, שהיה תלמיד של הרשב"א, והרשב"א למד אצל הרמב"ן וגם אצל רבן יונה, הוא היה בגירוני בצירותו, וככה הוא יכול לסבור. אצל מי למד הרמב"ן, הוא יכול למנות לך באצבע. דור אחר דור, אמרנו להגיע מהריף, הוא למד אצל רבנו חננאל. הם יגידו שרבנו חננאל למד אצל רב היי גאון או משהו כזה, כדי להעביר את התורה מבבל. ואתה יכול, האמת עוברת מדור לדור, ממשה רבנו עד אלינו בבית המדרש. ותפקיד הרב להעביר את האמת, את התורה, את המסירה, את המסורת, מרבו שלו לתלמיד שלו. ובחירי תלמידיו יהיו רבנים בעצמם, וגם הם יעבירו את האמת הזאת מדור לדור. אז בשיעור הרב מביא לך את ההלכה כפי שהייתה. אתה יכול לשאול את שאלת הברה, אבל לא מעבר לזה. אצל בעלי התוספות מתרחש בבית המדרש משהו אחר לגמרי. אנחנו לא מעבירים את האמת מדורות, לא רק מעבירים את האמת מהדורות הקודמים לדורות הבאים, אלא אנחנו מבררים את האמת פה על השולחן. אנחנו צריכים לגלות את המהות. ואם אני רואה גמרא שאומרת משהו אחד, ואני רואה גמרא אחרת שאומרת משהו אחר, אז עכשיו, האמת היא אחת, גם באשכנז וגם בספרד, זה לא בריבוי דעות. אבל יש לי פה קושיה בין מקור אחד למקור אחר. אז אני בשיעור אומר להם, תשמעו, אנחנו עכשיו הגענו בגמרא לכתובות דף כ"ב, לא דף, כן, אדון דפוס. הגענו לכתובות בפרק שני, והגמרא הזאת קשה מגמרא בבבא בתרא. אז קשה. אז מה האמת? כמו הגמרא הזאת, כמו הגמרא ההיא. יש לי תירוץ. ומביא הרב תירוץ. מה זה אומר? שאנחנו עושים לברר פה את האמת. יכול לבוא תלמיד ולהגיד תירוץ אחר. ואנחנו בשיעור יכולים לדון איזה תירוץ יותר טוב. כן, המטרה שלנו היא לברר את האמת, והאמת בבית המדרש נמצאת פה על השולחן. היא לא נמצאת בעבר ומעוברת לעתיד דרך התלמידים, אלא היא פה מתבררת, נוצרת בכבשנו של בית המדרש. כן.
מה עשו בספרד הזה עם סתירות בין סוגיות?
זו שאלה מצוינת. גם היה כבר הריף מדבר, הקצנתי את ההבדלים, וסך הכל אני חושב שאפשר היה לגשר, וההבדלים לא היו כאלה גדולים. גם באשכנז, רוב מה שעושים בישיבת בעלי התוספות, באשכנז וצרפת, רוב מה עושים בישיבת בעלי הצפות, זה תלמידים צריכים לדעת, להתמלא בידע, וגם בספרד מבררים קושיות. אבל בסך הכל, התחושה היא שאם יש לי את האמת במסורת הזה הכי טוב, אז אני אחפש בגאונים, בראשונים, ואחרים שעברו לפנינו. ואם אני לא מוצא, אז יש לי יותר לראות כבוד מול הטקסט. אני מבין שהאמת פה חמקמקה. היא כנראה נאמרה, התנאים ידעו את האמת. אני מנסה לברר, אחד הכלים לברר, זה גם השכל שלי. גם היה בספרד כמובן. אבל ההבדל הזה הוא עולה ויורד בעל התוספות מול ספרד, זה מאוד בולט. הוא אחר כך יעלה וירד. בתקופת האחרונים יהיה מקומות שיותר חזק ויהיה מקומות שיותר חלש באשכנז. אחת ההשלכות של זה היא מטרת הלימוד בספרד, מתקופת רבנו חננאל עד ימינו אלה. מטרת העל של הלימוד היא, אפילו דיברו על זה כשנפטר הרב שלום כהן, שבתוך ישיבת פורת יוסף, אולי לא בדיוק עשה. מה מטרת העל?
לברר.
לברר את מה? את ההלכה. זה מה שיפה. יכול להיות לימוד, אני לא יודע הלכתה. למה אני לומד פרק שני בכתובות? כדי לדעת איך ללמוד לכתוב כתובה. ובישיבה אשכנזית היום, למה לומדים כתובות? הפשטה, כן, לחדד אמיתות. אף אחד בסוף לא יכתוב כתובה. לא יפתחו בסוף שולחן ערוך. למדנו פה בישיבה גיטין. אז עשינו איזה יום אחד סדנה על כתיבת גיטין. כדי שיהיה קצת, שיבינו על מה דיברנו בכלל. עד אז בשיעורים פה בכלל לא, מה לשיעור על גיטין ולגט. כן, אתם יכולים לקרוא, יש רשימת שיעורים של הגר צולובייצ'יק על מסכת סוכה. הסוכות שם הם כולם, מה שנקרא, פריוריות. כן, תיאורטיות לגמרי באוויר, זה מהויות של סוכה. אף אחד שם לא הולך עם פטיש מסמר. זה, זה, זה ממש, זה, אבל זה, זה אולי חידוד רחוק שעושה בתקופת בעלת השפות. זה, זה לא, לא, עד, זה לא, עד כדי כך. אמרנו שהזכרנו את זה שבעלת השפות לא כותבים ספרים. התורה שלהם משוקעת בדיון שנכתב בתוספות. את הדיון כותבים התלמידים. זה חלק מהמתודה. התלמידים בישיבה כותבים. כן, זה לא המצאה המאוחרת של האוניברסיטאות. כך היה, כך היה בבעלי התוספות. יש לנו כתבים מדהימים, אנחנו נדבר בשיעור על, או על הטור או על הראש, כי זה הראש מביא שם אביב הטור, על אגונה שהתיר אותה כי מצאו הרוג, ובכתביו היה את, את הסיכום שלו, שלה. של השיעור. אבל זה, זה אחר כך. בואו נראה עכשיו מה רמי רוטמר.
זה לא היה קוראים
שלו. מה זה? זה היה לו קוראים שלו. היה לו קוראים שלו, יש לו כתב עניות שמותר לו...
כתב שהוא
מחפש... ככסף, כן. שזה תמיד השאלה, אם אתה יכול, עד כמה אתה יכול לפי כתב, הרי אולי הוא לקח את זה, אבל כתב עניות הוא בכלל מכר את זה. כן. לא, אבל העניין זה שכתבו את הדבר. אז הבאתי לכם שוב מערה מרוטנבור, אחרון בעלי התוספות, הזכרנו קודם, נחשב, אתם יודעים, זה לא עובר קו בדיוק. יש לו פשוט, עד העשר רח המלאכה בערב שבת מן המנחה ומעלה. זה הדיון, זה הנושא. הנושא זה עשיית מלאכה ביום שישי מחצות. ביום שישי לא עושים, לא עושים מלאכה מהמנחה ומעלה, כן, מחצות וחצי. מחצות היום לא עושים מלאכה, אבל זה לא מלאכה שאסורה בשבת, כן? זה מלאכה שלא ללכת לעבודה. לחזור מהעבודה להתכונן לשבת בחצות, יש תקנה כזאת. אז על המלאכה הזאת, מה מותר ומה אסור, כתוב שהמהר"א אמר לנו, כי הבחורים הכותבים לעצמם דברים שצריכים ללימודם, שיותר גמור, לפי שכתיבתם, זוהי לימודם. לא רוצה לדבר בכלל עכשיו על הלכות מנחה ביום שישי, מן המנחה ולמעלה, אלא על העדות ההיסטורית, דיון, התלמידים שכותבים ביום שישי בצהריים, כן, ביום שישי בצהריים, כבר לא היה שיעורים בישיבה. אלא, ישיבת מערה ברוטנבורג, ישיבים ברוטנבורג וישיבה. מה עשו ביום שישי אחרי צהריים? מה זה? אז מה עשו תלמידים? כתבו. מה הם כתבו? סיכמו את מה שהם למדו השבוע. שזה מותר לעשות ביום שישי מחצות ומעלה, כי זה לימוד תורה ולימוד תורה מותר, והלימוד תורה שלהם הוא הכתיבה. ויש פה ממש בעל תוספות המסיח לפי תומו, ש... לתלמידים, תלמידים לומדים תורה דרך דרך כתיבה. ועוד דבר שגם רואים ממש היסטוריה, אבל גם קשור לכתיבה, שלח לורי לרבן אותם. החזי דמינח ומאבוך ומאחוך, משתרי מגע עובד כוכבים ביין לעלמה, אפילו בשתייה, דאחיך רבי שמואל, מי זה? משבם מהשיר הקודם, פסק בשם אביך רבנו שלמה. דעבדי כוכבים בזמן הזה אינם חשובים, אלא כתינוק בן יומו. כי הם לא עובדים עבודה זרה. ואתה פוסק בתינוק בן יומו, כשמואל, פה זה המורה, דעית לי דאנוס יינה סך לאסור אף בשתייה. זאת לא רק שזה מותר בענה, אלא מותר גם בשתייה. האם נכון, מכתב לרבנו תם, האם נכונה השמועה שאתם מתירים את הגויים בזמן הזה, כיוון שאינם עובדים עבודה זרה, האם מתירים את אינם אפילו בשתייה? זו השאלה לרבנו תם. רבנו תם מכחיש, כן? להלכה אסור, שלא תחשבו. אבל תראו איך רבנו תם מסביר איך אמרו את זה בשמו. למה העלו על דעתם להגיד את זה? נשיב לרבנו תם, כי התלמיד שכתב נבהל היה לפסוק, וחס ושלום שלא עלה ליבו, אלא ודאי קם עליהם כרע באיסור לגבי שמואל, ותינוק בן יומו עושה אין נסך לאסור בשתייה. ועובדי כוכבים בזמן הזה ודאי הם כתינוק בן יומם, לפחות כפסק רבנו שלמה, שזה רש"י. זאת אומרת, רבנו תם אומר, לא נכון, והוא מסביר למה לא נכון, הוא אומר, אכן, אמרנו בשיעור שתינוקות שלנו, סליחה, שגויים שלנו דינם, כמו בגמרא, תינוק, זאת אומרת, ילד. ילד שנגע, תינוק בן יומו שנגע ביין. מה מיוחד בתינוק? שהוא עוד לא עובד עבודה זרה. ומה דין תינוק שנגע ביין? מחלוקת רב ושמואל. אז עולה שלפי שמואל שמתיר את זה, אז יין שלנו מותר. וכל זה אמרנו בשיעור. אלא מה? הלכה כמו רב. אז איך הגיע לשמוע בשמי? כי התלמיד נבהל כזה מהר לפסוק. זאת אומרת, דבר שעלה בשיעור בתור אהבה אמנה, הוא חשב שזה פסק הלכה. אבל חס ושלום לא אמרתי את זה בתוך פסק הלכה. וככה רבנו תם מסביר שמועה לא נכונה שנאמרה בשמו, בתור, הוא אומר, הרי איך אתם מכירים את הדברי תורה שלי? מהסיכומים של התלמידים. הסיכומים של התלמידים צריכים להכיל את כל השלבים. אבל בגלל שבשיעור אנחנו דנים מכל הצדדים, ואומרים, שימו לב שהיין שלנו הוא כמו יין תינוק, ויין תינוק זה מחלוקת רבי שמואל, אז התלמיד לא
מבין. המציאות, בסוף זה לא נפסק, כי אמור שפי אמר שגם תינוק בן יומו זה עושה נסך, אבל
כן.
למה להגיד שכל לא. עובדי כוכבים
הם כתינוק בן יומו? כי הם לא עובדי עבודה זרה. כי הגויים כי שלנו לא עובדים... כן, 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 כן. זה מדהים, כי הם היו נוצרים שם, נוצרים גמורים, שהרגו אותם. כן, הם עשה הצלב כן. והכל. הוא אומר, הם לא עובדי עבודה זרה. אני לא אומר שאני חושב, אל תבעלו לפסוק, אני לא אומר בכלל הלכה למעשה, אבל גם מעניין מאוד הדיון על היין נסך, אבל גם מעניין שרבנו תם מסביר את הטעות בגלל הכתיבה שיוצאים תקלות לפעמים, כי לא אני פוסק פה, אלא תלמידים כותבים סיכומים, ותמיד לפעמים לא יודע להבדיל בין אהבה אמינא למסקנה. אבל עוד דבר שאנחנו יכולים פה ללמוד, זה על חשיבות אהבה אמינות, זאת אומרת כל זה שהשיעור בהלכה, לברר איזושהי אמת מופשט. עוד דבר שמעריך בו, פרופסור אלף אלוך וורבך בספר בעלת השפות, והוא חשוב ביותר מרבנו תם ואילך, אבל לא הדוגמה הזה, אפשר לדון עד מתי, זה חשיבות המנהגים באשכנז. אמרנו שבאשכנז הדיון הוא לא עולה בדי הלכתה, והאמת לא עוברת מרב לתלמיד, ויש פה עוד שלב, אבל גם ההלכה היא לא מה שהסבא של הסבא של הסבא אמר לבן שלו, שאמר לבן שלו. אין לנו פה איזה ספר הלכה. אלא, מה קובע את ההלכה? מה זה? המנהג. מה שאנשים עושים? עכשיו, הוספת את המילה מקום, אז זה קצת מחדד ואומר, רגע, אם פה אנחנו עושים משהו אחד, ושם עושים משהו אחר, אז מה ההלכה? אבל זה ממש הגדרה, זאת אומרת, אני אגיד משהו קיצוני. למה לא עושים מלאכה בשבת? או מיניים שלא עושים מלאכה בשבת? כי אבא לא עשה, וסבא לא עשה, ואבא שלו לא עשה. זאת אומרת, אני לא מדבר על מנהג, לא יודע, על מנהג, לשים 10 פתיתים בבדיקת חמץ, זה מנהג. אני לא מדבר על מנהג. ההלכה, ההלכה נמדדת לפי מה שאנשים עושים. ואז, שוב, אני מכיר את זה מסופו של אבל לפור בה, אולי אמרו את זה חוקים לפניו, אבל אז מה שקורה זה שאני לומד גמרא והיא לא מתאימה למנהג. אז מה עושים? מה זה?
הוקימתות.
הוקימתות למה? שתי אפשרויות. או למנהג, או לגמרא. זאת אומרת שהמנהג הוא כמו מקור. זה כמו שיש לי סתירה בין שתי סוגיות ואני צריך לתרץ, אז אם יש לי סתירה בין המקור לבין המנהג, גם אותו אני צריך לתרץ. והנה דוגמה. הדוגמה הראשונה בש"ס. אני חושב שאם תפתחו את כל הראשונים, לא חשוב אם זה מאשכנז או מספרד, ותפתחו אותם בהתחלה, כן, בש"ס מתחילים ברכות, ברכות מתחילים מדף ב', בתחילת דף ב' ברכות כתוב, ממתי קוראים שמה בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, זה צאת הכוכבים. מה אומרים, איך מתחילים את כל הראשונים את הש"ס? אבל למה אנחנו מתפללים קריאת שמה לפני זה? כך היה נהוג. המנהגים בוודאי ובוודאי באשכנז בקיץ, בארצות הצפון, שזה מאוחר, אבל גם ככה. לא הסתובבו בלילה בחוץ, מקומות שהיה ערבית במניין, היא הייתה לפני צאת הכוכב. אז אומר התוספות, נצטט את רש"י, פירש רש"י, ואנה נכן קרינה מבעוד יום, ואין אנו מתינים לצאת הכוכבים כבש בגמרא. על כן פירש רש"י, שקריאת שמע שעל המיטה היא עיקר, ולאחר צאת הכוכבים. ואחי איתה בירושלמי. אחי איתה בירושלמי, שמתפללים מוקדם, וקוראים קריאת שמע מוקדם, לאו דווקא שקריאת שמע עיקר. זה תירוץ של רש"י, כנראה ככה בערו בירושלמי. והוא דוחה אותו תמן הפירושו, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה. לכן פירש רבנו תם. זה פירוש מרחיק לכת מאוד. זה קיים אליין כרבי יהודה, דאמר פרק תפילת השחר, זה זמן תפילת מנחה על פלג המנחה. ומיד שיחלה זמן המנחה, מתחיל זמן ערבית. זאת אומרת, מתי מתחיל זמן ערבית לפי רבי יהודה? בפלג המנחה. ואז יוצא שמקדימים, אפשר להתחיל ערבית כבר בפלג המנחה. וזה חידוש אדיר, 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 בגלל שרבנו יהודה כמובן אמר את זה, על תפילת ערבית ולא על קריאת שמה, שזמנם שונה. תפילת ערבית זמנה אחר המנחה, ותפילת המנחה זמנה כתמיד שבין הארבעים. לעומת זאת, זמן קריאת שמה הוא בזמן שכיבה. בזמן שכיבה הוא ודאי יותר מאוחר מאשר פלג המנחה. אחרי זה תירוץ מרחיק לכת, תירוץ, זה ממש שוקים את הדחוקה מאוד. והתוספות אבל לא מקבל אותם, מכל מקום קשה, דבר, כתרי כולי, דסתר נעדדה, היא לא חשוב. על כן אומר רי, תירוץ שלישי של תוספות, זה ודאי קריאת שמה של, של בית כנסת היא עיקר. ואנו שנפלם ביוד יום, סבירה לן, כאן איתן, איתן, גמרה, דאמרי, בישעה שקידש היום, וגם שיש שבני אדם נכנסים להסב. בבית המודבט, יש שם כמה זמנים בברייתות, זמנים נוספים. על פני משעה שאנשים נכנסים לאכול, שהכהנים נכנסים לאכול בזמנתם, שזה צאת הכוכבים, זה זמן מאוחר. יש שם זמנים קודמים, כמו משעה שבני אדם נכנסים לאסף, יש שם משעה שאני אוכל לאכול פתאום במלח, משעה שאנשים נכנסים לאכול בשבת, יש שם הרבה זמנים שהם מוקדמים יותר. ואנחנו לא פוסקים כזמן צאת הכוכבים, אלא כזמנים מוקדמים יותר. זה עוד ההצעה של רי. זאת אומרת, שימו לב שרשי הסביר את המנהג. הוא אמר, במנהג שלנו, הלכה היא זמן קריאת שמע מצאת הכוכבים. ואנחנו באמת לא יוצאים ידי חובה בבית כנסת, אלא אנחנו יוצאים ידי חובה בקריאת שמע למיטה. אבל רבנו תם ורי לא הסבירו את המנהג, אלא הסבירו את ההלכה. הם שינו את ההלכה בגלל המנהג, והוא אומר, המנהג הוא טוב, ויוצאים ידי חובה בקריאת שמע מוקדמת. הוקימתה הייתה להלכה, המנהג הוא צודק. ונסביר את ההלכה ככה שהמנהג יסתבר כצודק, והסברים פה הם מאוד דוחקים את ההלכה כדי להצדיג את, את מה שאנחנו עושים, איך אנחנו קוראים. עוד כתבו החוקרים שהסיבה שהרבה פעמים מנהגה מתנגש במקור היה שנהגו בהרבה, במיוחד בענייני תפילות וברכות, נהגו באשכנז מנהג ארץ ישראל. שהמנהג עובר מארץ ישראל לרומא, כן, לאיטליה, ומשם עובר לצרפת ולאשכנז, והם נוהגים מנהגי ארץ ישראל. אבל ההלכה שמגיע להם היא תלמוד הבבלי, ובאמת לפי הירושלמי יכול להיות שאפשר לקרוא קריאת שמע מוקדם, אבל לפי הבבלי הם צריכים לעשות פילטות, וזו דוגמה, וזו דוגמה טובה. לכל הדברים, לזה שמנהג ארץ ישראל הוא קריאת שמע מוקדם, ובארץ ישראל ככה נוהגים, וזה לא מתאים, אגב גם בספרד ככה עשו, בספרד לא עשו קימתא. אתן לכם עוד דוגמה קיצונית, אולי נדבר עליה שנדבר על הרשב"א. מישהו בא לרשב"א ואומר לו שאנשים נוהגים לעשות בערב ראש השנה כפרות על תרנגול. אז מה יעשה הרשב"א? ילחם במנהג, דרכי האמורי, הוא יכתוב עליו. וככה יפסוק שולחן ערוך, שאסור לעשות כפרות על תרנגול. מה יכתוב הרמ"א? במקומות האלה נוהגים לקחת תרנגול לבן לזכר, ותרנגול תקווה לבנה לנקבה. מביא ממש את כל הפרטים, הלכות של המנהג ששולחן ערוך כותב עליו של דרכי האמורי. למה? כי נוהגים. כן, אז זה ממש תלוי באשכנז וספרד. אבל לבוש זה משהו אחר. נגיד, דבר שעושים אותו יהודים, אז מקובל באשכנז להגיד שאם עושים אותו יהודים, שזו סיבה טובה.
זה לא מתחיל ממישהו, זה לא מתחיל
מבודדים
שעושים משהו שהוא
לכאורה
אסור, אבל
אז
פשוט
מתפשט. אני לא מדבר עכשיו על מה שאסור, אני מדבר על דברים ניטרליים, אבל זה גם שאלה אם כפרות זה אסור. תשליך, כן, וזה דוגמאות. מישהו מתחיל לעשות משהו, אזור, משפחה, הרבה פעמים זה מדבק באנגויים. ואז אנחנו חושבים שמי שמקדש את השמרנות, אז הוא אף פעם לא ישנה. אבל זה ההפך, הוא ישנה הכי הרבה. בגלל שאיזשהו מנהג נכנס, ואז זה קודש. אז דברים נכנסים, ודברים נכנסים, ואי אפשר לעצור אותם, כי זה כבר מנהג וזה קדוש. רבנו תם התפרסם במלחמתו בשינויי הגרסאות באשכנז. אצל הספרדים להעתיק זו מלאכה, כן? אמנות ולא אומנות. בעל המלאכה הוא צריך תפקידו לשכפל, אין מכונות צילום, המקור שלפניו הוא צריך לייצר כמותו. באשכנז הייתה תפיסה שהטקסט צריך להיות נכון, מבורר, הגיוני, קוהרנטי. ואם הוא רואה איזה משפט שלא מובן, אז מה אני עושה איתו? אני מתקן, כי זה אומר שהכתב עבד שלפניי הוא משובש. איך יכול להיות משפט לא הגיוני?
מה שדפוס פינה עושה לכתבי יד הרבות המאוחר.
כן, כן, כן. אבל אני אומר, זה מסורת אשכנזית, ידוענו. נכון, הם מנסים לתת לך לפניך את הנוסח הכי, אם יש לפניהם כמה נוסחים, איך הם מפרגים. הגאון
מבינה, הרבה שנים אחריו, הוא לקח את
ה... מי?
הגאון מבינה.
כן.
היה יושב הרבה מאוד ומשווה בין כתבי יד, כדי להראה, כדי להביא את ה... את הנוסח הנכון.
כן, היום גם אנחנו עושים את זה, אבל השאלה, איך אני יודע מה הנוסח הנכון? אז באשכנז, עכשיו, זה דבר מעגלי, זה כדור שלג, זה מתגלגל, כי לא מעגלי, אלא גורם לעצמו, כן מעגלי, כי ככה, כי אם אני מתקן את כתבי היד, אז כתבי היד לא טובים, כי מי שיעתיק הוא תיקן, ואם כתבי היד לא טובים, אז לא נכון להעתיק אותם, צריך לתקן אותם. היום אגב במחקר הקלאס לקציו, כן, לקציו דה פיקולטו, יש כל מיני כללים במה יותר, נכון, ובגדול כמה שזה יותר משובש, הקשה, כן, הקשה, קשה עדיף, כמו שתרגמו את זה, שאם יש לך שני מקורות, אחד לא ברור ואחד כן ברור, יותר סביר שהלא ברור הוא הקודם, ובא מישהו ותיקן אותו, כי אין לכתבי היד דרך להשתבש, אלא הפוך, יש דרך למעתיקים, יש נטייה למעתיקים לתקן. ליצור, יש לך מילה קשה מאוד, לא ברורה, ויש לך מילה מוכרת. זאת אומרת, אתה פה מילה לא ברורה, אולי מושפעת מאיזה שפה, מי שלא הכיר אותה, אז הוא כתב מילה ברורה, כדי ש... כי הוא אמר, בטח, בטח היה, להבין. רבנו תם ניסה להילחם בזה. אני חושב שראינו גם דוגמה פעם קודם, ראינו דוגמות גם ברשי וגם ברשבם, ראינו בהקדמה שהוא צועק על... אז פתאום פה דוגמה אחת, תראו גמרא קשה רבי יהושע אומר, אמרה תורה, מני ימים וקדש חודש, מני ימים וקדש עצרת, כן, תמנה את הימים ותקדש את החודש, תמנה את הימים בין פסח לשבועות כנראה, ותקדש עצרת, מה חודש סמוך לביאטוניקר, אף עצרת סמוך לביאטוניקר, לא ניכנס עכשיו לא למשפט הזה, ולא להבנות השונות שלו, קטע מתוספות, הרב רבינו משולם, אנשים בעלי התוספות, הרב רבינו משולם גריס, לא יודע אם בעלי התוספות, מישהו קדום באשכנז. מני ימים וקדש יובל, ולא וקדש חודש. משום דמני ימים וקדש חודש, נפקא להם בראש מגילה, יש שם את הלימוד, וזוהי מדרש חכמים, ולא שייך למימר אמרה תורה, אלא בדבר שהצדוקים יודעים בו. זאת אומרת, אמנם זה דאורייתא, אבל זה לא דאורייתא שכתוב בתורה. ופה כתוב, אמרה תורה מני ימים וקדש חודש. וזה לא יכול להיות, כי זה לא אמרה תורה, זה מדרש חכמים. לכן הוא תיקן, אמרה תורה מני ימים וקדש יובל. ורבנו תם אומר, משהו אחר, דמצאנו בשבילי פרק כמה דברי, אמרה תורה, נסחו מים לפני בחן, אף פי שאינה צדוקים מודים. כן, ניסוח המים כמובן שאינה צדוקים מודים, הרי זה היה כל הרגימה והתרוגים. ועוד קשה, דאבי למימר, מני שנים, מני שנים, לא מני ימים, מני שנים בקדש יובל. קושיה שנייה. ועוד יש לפרש, מה חודש סמוך לביאתו, ניכר כל שעה לידי חשבון מתי יבוא, של עולם שיבואו 30 יום ירושלים קדש חודש. הפצרת סמוך לביאתו ניכר, זה מתאים למשפט הבא. זאת אומרת שמביא שלוש קושיות על רבנו משולם ודוחה דבריו. כך בתוספות. אבל אמרנו של רבנו תם יש ספר ישר, יש בספר ישר חלק החידושים וחלק התשובות, פה דווקא בחלק התשובות הוא מביא גם את רבנו משולם הזה, וזה כנראה המקור של תוספות, תור זה נראה במקור. גם יש פה שיר וגם יש פה מילים נוקבות. הרב רבנו משולם, זה בחמש המקור השלישי שם. אשר כתבת עיקר על הגרסה שלא לוצורת ולא מחמת קושיות. שאין זה הגרסה, למרות שלא היה קשה. נפלתי עליך, כן, אני מתפלא עליך. כי המגיעים שלא לצורכה אינם בכלל ברכה. ולא זכה לשכר תרומת הרשקה. ומגיעי חינם, בעיני דינם למדורי גיהנם. לא דייכה, אלא שנשתנית מכל שאר המגיעים, כי הפשוטות לקחת. יש לך לדעת שמי שכתב בני ימים וקדש החודש, דווקא כתב. ובעל התלמוד כתבו, שתלמידים המגיעים אינם מגיעים דברים של תימה. ואפילו הייתה גרסת מלכותך כן, ליסטים שכמותך כבשוע. כן, אם אתה רואה לפניך כתב, כן, אז כמו האגדה הידועה שם, ליסטים שכמותך כבשוע, מישהו ליסטי כמוך שאהב לשנות, שינה, וזה לא נוסח התלמוד. וכל שכן שיודע אני שאינה כן, שהרי מי זה? רבנו חננאל מאפריקי. רבנו חננאל מאפריקי היה, וכתב כמותינו. וגם הלכות גדולות מאספמיה, ברוב הגאותיך לא הסכימו. זאת אומרת, הוא עושה פה עדי נוסח שונים, שהם ענפים שונים, שלא מושפעים אחד אחר, אומר, אצלם באשכנז, וגם בספרד, וגם בקירואן, כולם תואמים ולא כמותך. ועוד כשיבוש גדול כתבת, כי לא יאמר מה שאתה אמרת, אמרה תורה אלה בדבר שהצוקים אומרים כן. שקר הוא. ועוד שבזה הצוקים עודים, גם הצוקים מחדשים את הקודש. ועל הטעות שהגעת אחר מעשה, כמה טעויות יש פה. ועוד שגיונות בטעות הגעתך שהיא לא לצורך ושקר. כל רואי פירושך ילעיגו לו. וואו. ועכשיו תשבו את זה לתוספות, כי לתוספות זה רבנו טעם, מקשה שלוש קושיות על רבנו משולם. ואתה פה אתם רואים כמה הוא כעס עליו. עכשיו, בדרך כלל בעלת תוספות הוא לא כל כך כועס, אבל הוא ניסה להילחם בשינוי ההגעות מסברה. וזה ממש, הוא עשה מלחמה. אם כי חייבים לומר שיש מקומות שבהם רבנו טעם מגיע לגמרא קשה, שהוא לא מצליח לבאר אותה. והוא אומר, צריכים לשנות את הגרסה. גם הוא משתמש בזה, אבל הוא לא יכול להימלט מזה, כי עומדים לפניו כתבי יד אשכנזיים, שהוא יודע שהם משובשים. אז לא כל שיבוש צריך להצדיק, אז צריכים לדע שמה שיוצא נגדו הוא יוצא. רבנו תם מתקן תקנות רבות. וזה מראה לא רק על גדולה, זה מראה על שלושה דברים. אחד על גדולה, השני על שהוא קשוב לקהל ובעיקר לחלשים ולנזקקים. הדבר השלישי, זה מראה על סמכות רבה מאוד. כן, מתקן תקנות כל אחד יכול, אבל הן לא תופסות. הבאתי שתי דוגמאות, שניהן מפורסמות מאוד. הראשון נקרא עד היום הרחקות דרבנו תם. ועל זה יש להאריך, לא נעשה את זה עכשיו. בעל מסרב לתת גט לאשתו. בית הדין דן במקרה ומחליט שהאישה צריכה גט, מגיע לגט. אבל גט טכנית צריך ש... מה זה?
הוא
יבוא מהבעל. הוא יבוא מהבעל, הבעל חייב לגרש, כן? וכתב לספר כרטוט ונתן בידה. ופה יש שתי מחלוקות קיצוניות בהלכה. אחד אומר, בית הדין יפעיל, אנחנו קוראים לזה שיטת הרמב״ם, ולשני קוראים שיטת הרשב"א. רבנו תם לא קרא לזה כך, אבל הוא דן בסוגיה, כן, אז הוא מכיר. שיטת הרמב"ם אומרת כך, תכריח את הבעל. איך אפשר להכריח אותו בצורה הכי טובה?
להרביץ.
זה להרביץ לו. השיטה השנייה אומרת, שיטת הרשב"א, אם תכפה את הבעל, אז הגט פסול, הגט מעושה. מה עונה הרמב"ם בשיטה הזאת? למה זה לא גט מעושה?
כופים אותו עד שאני רוצה אני.
כי, מה זה לא רוצה אני? כי תמיד כל מה שאדם רוצה לעשות זה לפי ההלכה. אז גם אם הוא לא אומר, זה בדיוק, כופים אותו עד שאני רוצה אני, כי איפה שהוא רוצה לפי ההלכה. השיטה האחרת, הרשב"א, יש סיפור, אולי אם זה ברשב"א, יש מישהו שבורח ממעצר ומגיע לרשב"א, ומעצר ששמו אותו כדי שייתן את הגט. והוא אומר, מעצר היה מעשר עכשיו, לא שמים מעשר בכזה דבר, ככה הוא...
הראש יכול להיות שהוא
קרוב
יותר לרמב"ם?
אני חושב שהוא הכי קרוב...
בשוטים, לא?
אני חושב שהוא הכי קרוב לרבנו תם, כן. דעת רבנו תם היא דעת ביניים. והיא אומרת איזה סנקציות מותר לעשות ואיזה סנקציות אסור. זאת אומרת, אנחנו לא... תראו, תשמעו, אצל הרמב״ם זה תמיד מצליח. כי אין שם, לא אומרים, תתנו שלוש מלכות, אלא אומרים, מקים אותו, עד שמה רוצה, אני תתחיל להלכות אותו, בסוף הוא יתן את הגט. רבנו תם, מצד אחד הוא לא אומר, תתפלל שהכל יהיה בסדר, מצד שני הוא לא אומר, הוא אומר סנקציות גדולות מדי אסורות, הוא רושם מה לעשות, וזה נקרא רחוקות רבנו תם. הבאתי פה דווקא מלשון רבנו תם, למרות של השם קצת קשה, כי זה הנושא שלנו, דברי רבנו תם, ולא ענייני סרבני גט. זה נוסח, זה נוסח פסק משותף, כן? שכתב אותו רבנו תם, אבל הוא מופיע בספר ישר. תגזרו בעלה חמורה על כל איש ואישה מזרע בית ישראל הנביאים אליכם. שלא יהיו רשאים לדבר עמו, לישא ולתן עמו, להעריכו, זאת אומרת, להעריך אותו, ולהאכילו, ולהשקותו, וללוותו, ולבקרו בחלותו. זה מה שמה של גמילות חסד שצריך לעשות עם כל אדם מישראל, אז עליו אסור לעשות את זה. ועוד יוסיפו חומר ברצונם על כל אדם, זאת אומרת, מותר להם להוסיף עוד, כנראה אם זה לא עוזר. אם לא יגרש ויתיר אותו האיש את הילדה הזאת, שבזה אין כפייה עליו, שאם ירצה מקיים, והוא לא ילקו בגופו מתוך נידוי זה. אך אני נתפרד מעליו, וכל שיהיה זכור בגזרתם וגזרתנו ישמור אותם, אתם יודעים פה קשות, ואם יעבור שוגג, לא תחול על השוגג, ואם כך יעשה רבתנו נראה דרך הישרה, כי טוב להניח אותה בעיגונם ולהוציא לעז על בניה, שכבר פשט האיסור על ידי המראות הנערות. זאת אומרת, שאם אתה תעשה יותר חמור, אז הגט פסול, ואז יהיה שמועה שהגט פסול, ויהיה מותר לה להתחתן, אבל תתחתן, ויגידו, התחתנה עם גט פסול, וילדיה מהבעל השני יצא עליהם לעז. אז עדיף לא, זאת אומרת, הוא אומר משום, הוא אומר, אני, הדבר היחיד שמעניין אותי זה טובת האישה. זאת אומרת, עד גבול מסוים טובת האישה זה לצאת לחופשי, מעבר אליו כבר טובת האישה להישאר בהגנותה ולא להוליד, להוליד ממזרים. עד היום כך אנחנו נוהגים. נורא קשה לתרגם את החרם של אז להיום. אבל בגדול כך היום שבית הדין גוזר על מישהו וגוזר כך וכך וכך כדי להכריח אותו גט, כותבים שזה לפי הרחקות רבנו תם.
שיימינג.
היום באמת התחילו שיימינג, שלפרסם את שמו, אבל לפרסם את שמו זה עוזר רק בתנאי שהקהילה באמת תנהג מאותם הרחקות של רבנו תם. עוד סוגיה שמאוד מאוד הטרידה, והיא נקראת, בדרך כלל אצל ראשי האשכנז זה תקנת שום, ובראשוני ספרד נקראת תקנת הישבון, או בכלל, נקראת גם תקנת שום וגם תקנת הישבון, תקנה של רבנו תם, שנבעה מזה, שהיה מקובל במקומם לתת הרבה נדוניה. נדוניה זה כסף שנותנים למשפחת האישה, או שנותנים לאישה של הבעל, אין בו זכויות. אלא שהיו הרבה נישואים שלא התקיימו. ואז הבעל היה לו סיכון, אומר, מה אני אשנה, ואחר כך הנישואים לא התקיימו. ולכן היה נראה שנמנעים קצת מנשאת אישה, זאת אומרת, זה נשים. זה הוביל ל, לא יודע, רווקות מאוחרת, לצמצום נישואים. ואז מתקן רבנו תם את התקנה הבאה. שוב, מה שאנחנו קוראים, זה תקנה. זה מכתב שחתומים עליו כמה חותמים, אבל כותב אותו רבנו תם. מטעם המלך וגדולה ואבותינו יושבי נרבורנה, אשר שמענו ונדעים ומזכונם יתבונם. ונאמר, תהינה עלה בנותינו יושבי צרפת, ועניוב נורמנדי, כאשר, הכל זה המדינות בתור צרפת, כאשר גזרו גודרי גדר גדולי נבורנה סביב הארץ, וגזרו בגזרה חמורה, בגזרת יהושע בן נון וספרי תורה, בגזרת בית דין העליון, בגזרת בית דין התחתון, כן, בשבעה שנה ובשבעה שנה, על כל נושא אישה ומתה בתוך בית חודש ולא ולד של קיימה, עד עבור שנת נישואים. זאת אומרת, אישה שמתה תוך שנה ולא הולידה. ואז בעצם הניסויים כאילו בטלו, שיחזיר כל הנדונה ותכשיטי הישה ליורשיה או לנותני הנדוניה. מה שישאר בידו שלא הוציא מני דוניה, מה שלא, מה שלא קלטה, שלא יערים לך לחלותו, רק מן הנמצא יתעסק בקבורתה, זאת אומרת, מהכסף שלה קוברים אותה, לפי כבודה. ומה שישאר ישיב עד זמן בית דין למד יום ישיב להם אם יתבגעו. דבר זה קיבלנו עלינו יושבי תרוש, ושלחנו מסמוכים הנח יום, וסמכו בדבר. והחרמנו וגזרנו עלינו, על כל הנביאים עלינו ועל זרינו, כאשר כתוב למעלה. הרי זה מה שיכולים לסנקציות, לקבל את זה בחרב. אבל יש פה רשימת המדינות, וישבי סמוך ליישובים הללו, מהלך יום או יומיים עליהם, ועל זרם לקיים זרה זו. כן, זרת הישבון, שאם האישה מתה בתוך בית חודש, זה בעיקר, אני חושב, המשפחה של האישה. שיתנו לה כסף לנישואים, אבל יש בכסף הזה ביטוח, שאם הנישואים לא יתקיימו, אז הכסף יחזור, יחזור להם, וככה הם יוכלו לתת כסף, ככה יוכלו אנשים, יוכלו אנשים להתחתן. אני חושב שאם יש ילד, אז א', הכסף יכול ללכת לפרנסת הילד. באמת, עדיין זה מין נישואים של קיימם, יש נכד, אז לא נורא אם נתתם את, את הכסף לנישואי הילדים. ואלו דוגמה לשתי תקנות, אני לא הייתי אומר עד היום, התקנה השנייה היום יש, אם יש פה נגיד ככה, הגנות יותר טובות לכספים כאלה. אבל אלו תקנות שתיגן רבן אותם, שאנחנו רואים שאם הם קיימים מאות שנים, זה מראה שהתקנות הם צריכו, דברים השתנו, וגדלותו של רבינו תם, בוא נגיד ככה, גדלותו באשכנז הייתה מוחלטת לחלוטין. ותקנותיו, אמרנו את זה גם לרבנו גרשון, תקנותיו תפסו מאוד. תקנותיו תפסו באשכנז, אז התפרסמו. ואז בספרד יכולים לקבל אותם, יכולים לחלוק עליהם. אין לו סמכות, סמכותו לא מוחלטת עד ספרד, אבל סמכות אשכנז מוכרת ויש לה משקל. זהו, זה היה על, בוא נגיד ראשון בעלת הוספות, ודאי שראשון בעלת הוספות בשיעור הזה. בעלת הוספות זה קצת מתעתע. אני לא יודע איך ומה, הם פחות מוכרים, פחות משפיעים ישירות. על המערב אומר אותו, הוא ודאי נעביר שיעור, הוא גם אדם מאוד חשוב ומשפיע, גם העמיד תלמידים ששינו את שיטת לימוד באשכנז, אבל גם היה לו סיפור חיים מרתק, וחבל לפספס. אז ראשון ואחרון בעלי תוספות ודאי יקבלו פה שיעור, אבל לפחות בשיעורים הקרובים, אבן עזרא היה בקשר עם רבנו תם, הרמב״ם, בין פחות או יותר אותו זמן. אז אנחנו נעבור קצת לספרד, מה נעשה עם שאר בעלי תוספות ימים יגידו. עד כאן. כמובן בפרובנס, מדבר על בעל המאור, שהוא קצת אחרי, ברבנו תם, ממש, עומד איתו בקשר כזה. מדבר בעזרת השם בהמשך. אלא טוב.